צהריים טובים לאורית נחתומי גורדון.
צהריים טובים, נפלאים.
כיף שאת פה אצלי ביער, יזמת, בעלים, משותף באודיו דידקט ופרויקט איקס.
נכון.
קהילת רוברט שיימין בישראל.
נכון.
וואו, אני ממש מתרגשת שאת פה איתי. אני רוצה קודם לשאול אותך, מה זה יזמות בשבילך?
האמת היא שעד לפני משהו כמו 6 שנים, לא הגדרתי את עצמי כיזמת, כי לא לגמרי הבנתי מה המילה הזאת מכילה. ורק שמעתי כל הזמן עדים מסביבי שיש לי מלא רעיונות, ואת חלקם אני מוציאה לפועל, ואז נפל לי הסימון שזה יזמת. זה אנשים שלוקחים רעיון, או לפעמים אפילו לא רעיון שלהם, ויודעים להוציא אותם לפועל. מכאן גם אני יכולה להגיד שאחד התחביבים החזקים שלי זה הפקה. אני ממש אוהבת להפיק. ומתברר שיזמים בכלל לא אוהבים הפקות. כמה שיותר גדולות, יותר מרגשות אותם.
כן. טוב, את בכלל הרפתקנית. אחד הדברים שככה היה לי קשה לפני הרעיון איתך, שאמרתי, וואי, אני יכולה למלא איתך 4 שעות, ובכל זאת יש לנו רק 0.5 שעה. איך אני מדקת את המסרים שאנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו, ולתת ככה נגיעות מכל החיים הסוערים והמרתקים שלך.
תודה.
אז הרפתקנות זה חלק מיזמות אצלך?
אני אגיד שאם אין חוויה, אז זה לא מעניין. כלומר, מה שמעניין אותי זה ליצור לעצמי חוויה, לבני המשפחה שלי, לאנשים שעובדים איתי, והקו המנחה אותי בכל עשייה זה שתיווצר חוויה, כמובן חיובית,
כן.
רצוי חיובית, ואם היא הרפתקנית, אז זה נחמד כי זה מוסיף ריגושים, ובכלל חוויית הריגושים, כן, היא חוויה מאוד מאוד חשובה. בשנים האחרונות היו לי קשיים בזיכרון, אחרי שבעלי נפטר, וגיליתי שחוויות מרגשות אני זוכרת.
וואו.
זה הפך להיות טיפ לזיכרון.
איזה יופי.
נכון.
מה שנקרא, למצוא בתוך הקושי איזשהו דברים טובים שקורים לנו, ומדייקים גם את הדרך.
כן, גם מסבירים למוח שלנו איך הוא יכול לזכור בעזרת חוויה, ואם זה לא חוויה וזה לא נשמר, אז זה גם לא כל כך נורא.
אוקיי. תגידי, קהילת רוברט שיימין, את הבאת אותו לארץ, גם כן באיזה סיפור מרתק שרק זה יכול לקחת 0.5 שעה.
נכון. אבל אני חושבת שדווקא הסיפור די מסופר בכל מיני מדיות.
אוקיי.
אבל אני אומרת שפעם אני רוצה לשבת ולהוציא עקרונות מתוך הדרך שבה פעלתי בלהביא אותו לארץ. אחד, אני לא רואה ממטר כשאני מחליטה על משהו. זאת אומרת, מהרגע שהחלטתי, שבחרתי לעשות משהו, אז הוא יקרה. זה רק עניין של זמן. ובאמת ניסיתי ליצור איתו קשר בכל מדיה אפשרית, ותודה לאל, אנחנו נמצאים היום בעידן כל כך מופלא, שאין בעצם מצב לרצות להגיע לבן אדם ולא להגיע אליו.
כן, אבל למה רוברט?
קראתי את הספר שלו, הייתה תקופה שמכרו בצומת ספרים 4 ב-100,
כן.
3 אני רציתי, 4 זה היה הספר איך האידיוט הזה עשיר ואני לא, כלומר לא ספר שחשבתי שאני אקרא, והייתי תקועה באיזשהו מקום בעולם, אני אגרונומית, עשיתי איזשהו פרויקט מאוד גדול בירדן, ונשארתי עם הספר 4, לא היה ברירה לה לקרוא אותו.
וואו.
וקראתי 3/4 ספר עם המון שפיטה. כל הדרך אמרתי לעצמי, האמריקאי הזה, זה ספר שטחי, ובערך אחרי 3/4 ספר, עצרתי ואמרתי, לא הבנת הספר. וירדתי, זה חור מטורף באזור שנקרא מאפרק בירדן. הלכתי, קניתי עיפרון ומרקר צהוב, והלכתי ללמוד את הספר. ובמשך יום וחצי, הבנתי שיש שם עקרונות ושיטה. ולא רק זה, אלא שהבנתי שהוא דיסלק, דיסגרף, כל דבר אפשרי, ואמרתי, אוקיי, אם האיש הזה ייצר שיטה וייצר ממנה הצלחה, מעניין אותי להביא אותו לארץ.
אוקיי, כי מה אבל היה, מה רצית, הרי זה לא דיבר עלייך כל העניין הזה, שאת כל כך מונעת הרי מלב, שבאמת, ואמרת, זה היה ברירת מחדל הספר הזה, אז מה בו שקראת ואמרת, זה אני חייבת להביא אותו לארץ, כי מה רצית שיקרה?
רציתי שכל אדם שנמצא עם איזה שהם קשיים בחיים שלו, יוכל לראות מעבר לקשיים, יוכל לראות שבעזרת עקרונות פשוטים, שהם שיטה וצוות וסיבה. כן. לא מעט אנחנו מדברות על יהוד.
כן.
אז הוא מדבר על יהוד בספר, בספר שחשבתי שהוא שטוח.
וואי.
ואז הבנתי שיש פשוט טכניקה, איך לייצר מכל דבר שאנחנו רוצים לעשות בחיים, להבין שיש יהוד או למה, יש דרך לייצר שיטה, לחקור את הדברים, לייצר צוות שיוביל את זה, ואין מצב שזה לא מצליח. את הספר קראתי לפני 8.5 שנים, לקח לי 1.5 שנים ליצור איתו קשר ממשי, ולפני 7 שנים באפריל ביום העצמאות, הבאתי אותו לארץ פעם הראשונה.
שוטר, יש הרבה אנשים שכתבו הרבה ספרים על איך להיות עשיר ואיך לשנות תודעה ואיך להיות מאושר ואיך 7 מפתחות להצלחה וכל מיני כאלה מתכונים מקוצרים. ואת באמת בן אדם עם תודעה מאוד רחבה ומאוד סקרנית ולומדת, מה דווקא ברוברט שאמרת זה האיש שיבוא וילמד פה אנשים איך לצמוח?
אני חושבת שהבנתי עוד לפני שפגשתי אותו, והיום אחרי שאנחנו מכירים כל כך עמוק 7 שנים, אז אני יכולה להגיד שחוויתי שמדובר במישהו שהחיים שלו ממש לא היו דבש, והוא הלך בדרך קשה, והוא פשוט ייסד לעצמו כלים שמתאימים לאנשים עם לקויות ומוגבלויות כאלה ואחרות שעוקפות את הקושי.
Okay.
וראיתי שיש בזה איזשהו ממשיות, איזשהו תכלס, שהפכה להיות, דרך אגב, אחת המילים האהובות עליו בעברית. עכשיו היינו במוסקווה, הוא כבר לא שם לב, והוא אמר, תכלס. let's go תכלס. וזה באמת מאוד מאוד כיף לראות שהכלי הוא כלי תכליתי.
אוקיי, okay. איך הקהילה הזאת היום עובדת? אני גם יודעת שהקהילה שלכם בנויה לעשות טוב. נכון, שזו קהילה לכאורה הכי עסקית ונדלניסטית.
נכון.
איך אני מתחבר?
יש לי 2 שותפים מדהימים שבאירוע הראשון הם היו, הם הקליטו את החומרים, זה סיפור מאוד מיוחד, דרך שבה חברנו אחד לשני ופשוט התאהבנו אחד בשני. הבנו שיש כאן סך החלקים שלם מאחד, והפכנו להיות שותפים שווים. בחברה. ארז וגלעד הם 2 שותפים שהם צעירים ממני ב-24 שנים, לא מובן מאליו. לכל מקום שאנחנו מגיעים, אז בטוחים שאני אמא שלהם וזה עסק משפחתי.
כן.
אז אני אומרת, כן, זה עסק משפחתי, אבל אני לא אמא שלהם. ובאמת, הם 2 אנשי חזון מאוד גדולים, וממש כמעט בראשית אנחנו שמנו על עצמנו להיות קהילה משפיעה. יותר מהכל. אנחנו רוצים להשפיע טוב על העולם, והיום כשהסתובבנו ביער המהמם שלך, ושל אבא שלך, אז מאוד מאוד התרגשתי, כי ממש חוויתי את החוויה הזאת של השותפות שלנו, כמה אנחנו מחוברים שם, סרוגים בשורשים, היום עם מעל 1,000 אנשים.
1,000 אנשים בקהילה?
1,000 אנשים בקהילה, 1,000 בוגרים שלנו. ואני מרגישה שאני מאוהבת בהם אחד אחד. כאילו, אם אני רק אראה לך את הטלפון מהיום, אז זה עניין שבשגרה, שאנשים יכתבו לי, מתגעגע, מתגעגעת, אני שמחה שאני יכולה להיות כתובת בדרך להשפעה.
מה הדבר הכי חזק שמקיים את הקהילה שלכם?
יש לנו סוד מקצועי, ועכשיו אם אני אחשוף אותו, אנחנו, הוא כבר לא יהיה סוד. אבל כדי להצטרף, להיות אצלנו תלמיד, המעבר בין מועמד לתלמיד, זה שלושה קריטריונים מאוד חשובים. אחד זה היכולת ללמוד, להיות קואוצ'בל, שלא נמצא את עצמנו בכיתה של אנשים שמסבירים לנו את מה שאנחנו מנסים ללמד, אלא לבוא באמת עם לפחות חצי כוס ריקה. הדבר השני זה שאנחנו מחפשים אנשים שיודעים לעבוד בצוות, כי עבודה של יזם עשויה להיגמר ברעיון לפח אם הוא לא מסוגל לייצר איזושהי אווירה של צוות. מדי פעם אנחנו מאתגרים את עצמנו עם זאבים בודדים, אבל באמת אנחנו לוקחים אותם בדוגמית, ויש גם לזאבים בודדים בתוך עבודת צוות, לפעמים יש
תפקיד.
והדבר השלישי, רוברט קורא לזה סקס בטוח. והכוונה היא זה שזאת קהילה שיש לה קוד אתי, והיא אגונה, והיא מתנהגת בכבוד אחד אל השני. וכשיש קוד אתי שמקובל על כולם, את יכולה להרגיש בקהילה הזאת, היא קהילה מאוד בטוחה. ואז את יודעת שאם את מסתובבת בתוך הקהילה או באירוע קהילה, ואת משתפת פעולה עם אנשים, האנשים האלה הם אנשים ישרים והגונים. ואני באמת חושבת שאנחנו מייצרים את העולם שחלמנו עליו.
של עולם יותר טוב?
בטח, בטח. בעיקר שמעתי ממך על קהילה קשובה, קפיטליזם קשוב.
כן.
אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת, כאילו אני מגישה ששמעתי את זה פה ושם, אבל לא עמקתי, ופתאום אני אומרת, וואו, כאילו, זה כל כך אנחנו.
אתם פועלים.
זה כל כך אנחנו, כאילו, זה ה-DNA שלנו.
כן.
כן.
מעל שורת רווח, זה באמת להביא איזשהו באמת ייעוד, איזושהי מטרת על, איזשהו משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, משהו שאפשר להרגיש ולגעת.
כן. אני חושבת שכשיש מטרת על כל כך משמעותית, שורת הרווח מסתדרת לבד.
נכון.
כלומר, אני לא בלה-לה-לנד, למרות שרוב האנשים חושבים שאני חיה באיזשהו לה-לה-לנד, כי אני בן אדם מאוד חולם, אבל עובדה היא שבחברה אני אחראית על מספרים, כלומר אני לא כל כך מנותקת.
כן.
ואני רואה איך ברגע שהפוקוס הוא נמצא על ייעוד ושליחות ולסייע באמת לאנשים להצליח ולהעצים אנשים, אז קוראים ניסים ממש, ושורת הרווח מסתדרת מעצמה.
תגידי, באמת את בן אדם כל כך פעיל, שעושה כל כך הרבה דברים, מה הדבר הכי משמעותי ככה שהשתנה בך בשבע שנים האחרונות?
וואו. אני חושבת שהיכולת הזאת היא קצת לעצור. אני אש מאוד גדולה. לא הבנתי אף פעם למה אנשים אומרים לי שקשה להיות לידי ומחיצתי הרבה זמן, ושאני אור גדול ואש עצומה. ואני חושבת שמה שלמדתי זה לשלוט על המתג. ולמדתי להביא את עצמי במינון הנכון, גם כדי שמבחוץ יוכל להיכנס פנימה משהו, כי אש גדולה יש לה חיסרון מאוד גדול, היא פחות מקשיבה.
כן.
ואני חושבת שהעליתי פשוט את דרגת ההקשבה שלי, ויתרתי על להיות תמיד במקום של להביא דעתי, ואני מתאמנת בהרבה שעות של שתיקה.
מדהים.
כן.
איזה כיף, זה בטח מהדהד הלאה, ועוזר לאנשים גם לעשות ההתפתחות כמו שאת רוצה שהם יעשו בשביל עצמם.
כן. אני חושבת שברגע שאתה מתפתח, אז הסביבה האחרת מתפתחת, וגם כשאנשים אחרים מתפתחים אני נמצאת במצב שאני קשובה להתפתחות שלהם, זה משפיע עליי מאוד.
כן, מדהים. תגידי, יש משהו שאני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, דיברנו ככה קצת לפני, כי היה לי חשוב באמת לנסות להבין מה הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לתת היום, עם כל האושר שיש בך, זה, וסיפרת לי שיש לך איזשהו מנהג, שהוא ככה...
שהתרגשנו שתינו, כי אנחנו כן, חולקות אותו.
לגמרי, זה מנהג שאני עוד לא מדברת עליו, אז בכלל, אני מגלה אותו, דרכך.
כן, אז אני אומרת שסודות סופם להתגלות בכל מקרה. אז נראה לי שבפודקאסט כזה כן. זה ממש כיף. אבל לפני קצת יותר מ-28 שנים, החלטתי להשאיר הריון. הייתי בהיריון עם הבת שלי הצעירה, והיה לי לבטים לגבי ההיריון הזה, ובסוף החלטתי להשאיר אותו, לשמחתי. יש לי שני ילדים קסומים. וביום שהחלטתי את ההחלטה הזאת, חברה שלי הציעה שאני אנעץ את הזיכרון הזה, בבחירה הזאת, באיזשהו נדר.
וואו.
כדי שתמיד זה יחזיק אותי. בחרתי לעשות מעשה אחד טוב ביום. כולנו עושים הרבה יותר מאשר מעשה טוב אחד ביום, אבל המשחק, כן, אני רואה את החיים כמשחק, היה ששנייה לפני שאני יוצאת את העיניים, אני יכולה לזכור מה היה המעשה האחד טוב ביום. ואני זוכרת שבהתחלה זה היה נורא מצחיק, כי הייתי מאוד דרוכה על העניין הזה, ורק הייתי קמה בבוקר, מסיעה את הילדים לאנשהו, עוצרת במעבר חצייה, נותנת למישהו לעבור, כאילו זה לא מובן מאליו שאני אעשה את זה, אבל כאילו רושמת נורא 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 מהר את המעשה אחד טוב ביום. ועם השנים אספתי המון חוויות, הגעתי בשעה 11 בלילה לתחנת דלק כדי לעזור למישהו או למיון, ובעשר שנים האחרונות מאז שיש פייסבוק זה הפך להיות פשוט, כי אם במקרה אני לא זוכרת אז אני נכנסת לפייסבוק ואני עושה שתף מישהו שרוצה למכור דירה, מחפש עבודה, מחפש זוגיות, כאילו זה הפך להיות יותר פשוט. אבל עדיין, כאילו, המעשה טוב אחד ביום, מהדהד מאוד מאוד חזק בתוך החיים שלי, כי אני אומרת לעצמי, וואו, אם רק 1% מאוכלוסיית העולם יעשה מעשה אחד טוב מודע ביום, כל כך הרבה טוב אנחנו מחוללים בעולם הזה, וכל כך התרגשתי לשמוע שאת על אותו מקום, מסקרן אותי נורא לשמוע איפה נולדה ההחלטה שלך, אבל זה בטח לא יהיה היום.
לא. כן.
כן.
אז תגידי, ובאמת ככה סיפרת על איזה חלק מהחוויות, וגם אני יודעת שיש לך איזה מנהג להיכנס בשנים האחרונות לגיוסי המונים של אנשים, ולבחור משם המתנות, נכון?
נכון. גיליתי שאנחנו כל הזמן נותנים מתנות, אם זה לימי הולדת, לחתונות, בתוך הצוות שלנו, אז גיליתי שיש כלי נפלא לקנות מתנות רבות משמעות דרך גיוס המונים. בדרך כלל המתנה עולה שם פחות כסף ממה שהייתה עולה בשוק החופשי, ואז היא באמת עושה את אותו דבר, מניעה איזה מנועים של טוב. ובהתחלה הרגשתי קצת מוזר עם המנהג הזה, במיוחד כשאומרים לך שבחתונה רוצים כסף, אבל כמו שאמרתי בתחילת השיחה, דוושת החוויות היא יותר חשובה מהכל, אז הכרתי המון נותני מתנות שלא הכרתי לפני זה. למשל מפות חשיבה של עינת, לא הכרתי לפני זה, והצוות שלנו בשני גלים, גם ההדרכה וגם המחירות ושיווק, היו אצל עינת, וזה הפך להיות לכלי אצלנו בחברה.
איזה יופי.
נכון.
אז זה גם לעשות את המעשה טוב ולעזור לבן אדם להגשים את החלום, זה גם לתת למישהו מתנה, זה גם ליצור קשרים עם אנשים חדשים שאולי לא היית נתקלת בהם.
כן.
כמה, זה...
אני, בשבילי לקרוא מתנות, בגיוס המונים, זה כמו עיתון הכי טוב של היום. כי כל פעם אני מגלה שם דברים חדשים.
שמעתם, זה מנהג מגניב.
ממש.
כן, האמת שאני עשיתי גיוס המונים לפני 3 שנים, אז מאז גם אני עושה את זה.
כן.
נכנסת ועוזרת לאנשים, זה ממש... כי, אבל מתוך דווקא, מתוך מקום שאני יודעת מה חווים כשעושים את זה.
אבל... אני יכולה לתת המלצה חמה לכל מי שעושה גיוס המונים, תשימו מלא מתנות לא קשורות. כי מה שעושה גיוס המונים מדליק, זה שאתה פוגש שם באמת דברים מיוחדים, אחרים, שזה נורא טריוויאלי. אם אתה מוציא ספר, שהספר יהיה כן. חלק מהמתנות וערב השקה, ובכלל אני חושבת שבעולם של גיוס משקיעים, אז העניין הזה של גיוס דרך גיוס המונים, הוא בעצם הופך את החברה שלנו לחברה יותר טובה. אז אני דרך אגב נותנת, אנחנו נותנות, יעלית ואני, יש לנו מתחם אירוח, ואנחנו נותנות מלא פעמים חדרים אצלנו בתור מתנות free of charge לגיוסי המונים, משתי סיבות. אחת, גילינו שזה שיווק הכי זול שיש, כי פשוט מלא אנשים רואים את השם שלנו, והדבר השני שאנחנו ממש אוהבות שם, זה ש... אנשים אומרים לנו, בגלל שזה כל כך היה לא קשור,
כן.
אז בן.
וואי. כן. לא, היצירתיות שלך, עם הרפתקנות ביחד.
וואי, וואי.
זה פשוט השראה.
כן. זה חלק
לפעמים את נהנית. לפעמים את מעייבת את עצמך, תגידי?
לא, אבל אני מצחיקה את עצמי מלא.
אה, מצחיקה.
כן.
תגידי, אני רוצה, יש ככה עוד משהו שאני זוכרת מהשיחה הראשונה שנפגשנו לפני כשנה נראה לי, על ההרפתקנות שלך ביכולת בתזוזה מאוד מהירה, ברמה של לקחת טיסה עכשיו ולטוס לאן שוב במקום אחר בעולם.
כן.
יש לך את הקטע הזה, נכון? מה הסיפור?
אין פילטרים. כאילו, אני גיליתי שהגמישות המחשבתית מאוד משרתת אותי בפתרון בעיות. והאמת היא שאני כמעט לא רואה בעיה, אני רואה ישר את הפתרון, ואני הולכת על הפתרון, כמה שהוא נראה יותר לא הגיוני, ככה הוא יותר מדליק אותי. ואני אספתי לעצמי כמה חוויות שהפכו להיות... משהו שמספרים עליו בענף, לקוח באיטליה שחזר והתלונן כל פעם שמגיע אליו סחורה פגומה, ופשוט התיישבתי במטוס ב-5 בבוקר וטסתי לאיטליה, דיברתי איתו בערב, ביקשתי ממנו שישלח לי תמונות, באתי לשדה תעופה, קניתי בעל איטליה כרטיס טיסה, נסעתי, הייתי אצלו בעצם בחווה לפני שהוא הגיע לחווה, ומה שחשדתי, אז התברר שהוא מציאות, ומאז הפכנו להיות חברים לקפה, נקודה.
וואו.
כן.
אין פחד.
לא, יש חוויה.
יש חוויה.
מה שחשוב זה החוויה.
וואי.
סיפורים לנכדים.
יאללה. יש לך נכדים?
עוד לא.
אוקיי.
אבל אני מאמצת בינתיים.
אוקיי.
כי אני לא חושבת שאני צריכה להפעיל לחץ על הילדים שלי בעניין הזה.
חופש אז חופש עד הסוף.
כן.
אוקיי.
אני גם נהנית מהסיטואציה הזאת שעדיין עוד לא נולדו נכדים.
כן.
ואימא שלי יחסית בבריאות טובה. ואני אומרת שזה הקצפת של החיים, השנים האלה, שילדים בגרו מצד אחד, ואם ההורים בבריאות, אז זה יוצר איזשהו... שנים של חופש יותר גבוה, ואני מנצלת אותם כמה שאני יכולה.
כן. תגידי, שני הילדים שלך, שיש להם אימא שעכשיו חגגה 60, שהיא עם אש בכל נים בגוף, ועושה את הבלתי אפשרי הרבה פעמים, והרבה מאוד אירועים שבאמת מאפשרים חוויה, אבל למעצד זה באמת להרים גבה. איך זה משפיע עליהם?
האמת היא שאני חושבת שתצטרכי לשאול אותם, כי אני נזהרת מלצטט אותם, אני אחר כך חוטפת על הראש.
אוקיי.
אבל אני ללא ספק קיבלתי ילדים שהם ההיפוך שלי, ואני מאוד מתקשה לחשוב שיש אנשים שחושבים אחרת ממני. למשל, אין לי בעיה ללכת לישון כמעט כל לילה במקום אחר, והילדים שלי מאוד מאוד אוהבים לישון באותו מקום. אז אני אומרת כאילו, אמא נובדת לילדים שאוהבים יציבות, זה מתנה.
כן.
זה מגדיל את שלל האופציות האפשריות.
מה יש בנוודות הזאת? תגידי. מעבר לחוויה, הבנתי שהמפתח צריך להיות חוויה וחופש.
אני חושבת שנוודות מייצרת חוסר התעמדות.
אוקיי.
כלומר, ברגע שאני נמצאת בנוודות, אני לא כבולה לקירות, להתחייבויות. אולי ההתחייבויות הן פשוט שונות. אני חושבת שהחוויה שאני מאוד נהנית ממנה בנוודות, היא שהיא יוצרת מלא מפגשים חדשים, התנסויות חדשות, אבל ללא ספק יש לה גם מחירים, וחייבים להגיד את זה. זאת אומרת, אני חושבת שכל החלטה שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו צריכים להיות ערים שיש להם גם מחירים. אני יודעת שאני באופן אישי משלמת גם מחיר לנוודות הזאת, ולפעמים אני מתלבטת אם אני צריכה, מה שנקרא, לנוח בשקט בפינה.
כן. ואת עוצרת?
לא כל כך.
אוקיי.
קצת, דוגמת לפעמים. כדי לראות שזאת באמת בחירה מודעת.
כן, כן. משתדל שהבחירות יהיו מודעות.
כן.
אוקיי. איזה ככה, למי שיוצא לדרך, יזמים צעירים, חבר'ה צעירים, איזה טיפ ככה יש לך לתת להם?
לאהוב.
לאהוב.
כן. לאהוב את האנשים שהם פוגשים אותם עם לב נקי, ללא שפיטה. לראות בכל מי שהם פוגשים הזדמנות גדולה. אנחנו בעולם מאוד מורכב של over opportunities, כאילו אנחנו באמת כולנו מוצפים בהזדמנויות. זה מאוד מאוד מבלבל. חשבתי אולי להציע לך, אנחנו אולי נפתח שיטה שנקראת תיעדוף הזדמנויות.
תיעדוף הזדמנויות?
כן,
וואי,
כי אני באמת חושבת שחבר'ה צעירים בעיקר, שאני פוגשת אותם מיד אחרי צבא, הם לפעמים ממש נכנסים לסיטואציה של, הם ממש מכניסים את עצמם לבונקר, כי הם עודף המידע והשפע שנמצא מסביבם, והאפשרויות וגם הדעות, מלא אנשים אומרים להם, אל תלכו ללמוד, לימודים לא יביאו אתכם לאן שאתם צריכים. אני חושבת שאולי באמת הם המגזר שהכי נוגע היום ללב שלי, זה אנשים צעירים. היום רואים תסמונות כאלה כבר אצל ילדים בני 13-14, הם לא רוצים ללכת לבית ספר, בית ספר כבר לא עונה לצרכים שלהם האינטלקטואליים, לפעמים גם לא החברתיים, והם מחפשים משהו אחר בתוך העולם הזה. ואולי באמת המקצועות החדשים שאנחנו רואים שנולדים מסביבנו, אולי אם נסייע להם ונכוון אותם, ואם נהיה ממש נקיים משפיטה, זה יעזור.
כן. ואז לדעת איך לזהות את ההזדמנויות שנכונות לי, ולא מה שאומרים לי.
כן. אני עכשיו עובדת עם בחור בן 16. אני לוקחת לחניכה אנשים פרטיים. תמיד יש סיפור מאחורי. וההורים שלו מאוד מאוד התלוננו שהוא כל הזמן נמצא עם הראש בתוך המסך ורואה כדורגל ספרדי.
כן.
הוא רוצה להיות יזם. אז קבענו לפגישה שלנו אחרי חודש, כאילו בתחילה הכרנו רק טלפונית, והצעתי לו שבעוד חודש הוא יציג לי את המשחק שיש בו 3 נקודות C, ושהוא יסביר לי את האסטרטגיה. ואני יכולה להגיד שכל מפגש כזה, אני רואה איך דבר ראשון הוא בשוק מזה, שאני לא שופטת אותו, שהוא כל הזמן במשחק.
כן.
ודבר שני, אני עם הכלים שלו, אני מלמדת אותו את הדרכים שהוא ירצה ללכת בהם.
מדהים.
כן.
איזה מתנה הוא קיבל.
לגמרי.
טוב, תשמעי, וואי, זה עבר לנו, מה זה מהר? יואו. כן. אבל, כן, אבל...
נראה לי אנחנו בכלל יכולות להיות על איבודד איזה כמה שבועות, יהיה לנו ממש מעניין.
ממש, לגמרי. זה רק פתח ככה לעוד ועוד, אבל אני חושבת שממש הבנתי עוד יותר דברים בצורה הרבה יותר מחודדת ונכונה, ובטח למי שמקשיב לנו, יש פה הרבה דברים שאפשר לקחת וללמוד וליישם בתוך החיים.
תודה.
אז אני רוצה להגיד לך תודה ולאחל בהצלחה, ויאללה, להגדיל עוד, שעוד אנשים יצטרפו לקהילת רוברט שיימין לעשות טוב בעולם, כי אני, זה גם מה שנוגע לי.
תודה רבה, היה כיף.
להתראות, ביי.